נצח ישראל לא ישקר בעמוד קנ"ז בעמודה ימנית, איפה שכתוב אמנם. אמנם קצת מוכח ממדרש דלעיל שיש למדרש דבר פנימי. מה זה המדרש דלעיל? מה שהובא בעמוד קנ"ו על האופן שבו עשרת השבטים התפזרו ואיך שהם עתידים לחזור, שאמר שאותם שגלו עושה הקדוש ברוך הוא להם מחילות תחת הקרקע, ודבר זה אי אפשר לפרש כמשמע. כלומר, הרי זה לא הגיוני להאמין שהמדרש מתכוון כפשוטו, שהקדוש ברוך הוא יעשה מחילות תחת הקרקע ושדרך המחילות האלה יבואו עשרת השבטים. לא הגיוני, מדרשים לא מספרים דברים כאלה. אז אם המדרש אמר את זה, הוא מתכוון לתת משל, להסביר משהו פנימי. ואין ספק שדבר זה פירושו שעשרת השבטים, הכוח שיש להם נסתר ונעלם ולא נגלה, כאילו אינם כלל. לכן זה מחילות תחת הקרקע. כן? זה רק תנועה תת-קרקעית. זה לא שזה תחת האדמה, אלא שזה דבר נסתר, דבר לא גלוי. לכן עשרת השבטים נאמר עליהם שהם תחת הקרקע, והם בכוח לא בפועל, עד לעתיד יתגלה כוח שלהם. ואינו דומה לשבט יהודה. תגיד, גם שבט יהודה הוא בגלות, ובגלות אין כוחו נגלה. אף על גב שאינו בממשלתו, מכל מקום אין כוח שלהם נסתר, וכאילו אינם לגמרי, נמצא לגמרי, רק שהם משועבדים תחת המלכויות. כלומר, יודעים איפה שבט יהודה נמצא, הוא נמצא בגטו, אבל הוא נמצא. אז אי אפשר להגיד ששבט יהודה נסתר, הוא רק במצב רע. ומכל מקום כתיב, וגם יותר מזה, לא יסור שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות. כלומר, גם בזמן שאנחנו במצב קשה, יש לנו איזה מין אוטונומיה משפטית, יש לנו ראש גלותה, יש לנו נשיאים, יש לנו ועד הקהילה, יש משהו, איזושהי אוטונומיה משפטית ליהודים שגורמת ששבט יהודה לא לגמרי נעלם. ברור? ועל זה אומרת הגמרא מעשרת סנהדרין, מה זה לא יסור שבט מיהודה? אלו ראשי גלויות שבבבל, הוא מחוקק מבין רגליו, אלו נשיאים שבארץ ישראל. ולפיכך אינו מדבר בעשרת השבטים הפרטים, כי הפרט הוא חי, הפרטים של עשרת השבטים הם קיימים, הלא עליהם נאמר שהם תחת הקרקע, אלא בכוח שלהם שהוא נסתר ונעלם ובלתי נמצא עד לעתיד. כלומר, העם היהודי, הנפש היהודית הכללית, איננה מורכבת מעשרת השבטים. כלומר, מה שעשרת השבטים מייצגים בפרצוף של כלל ישראל איננו בא לידי ביטוי. כך שאם אנחנו נרצה לצייר את הדמות של היהודי, יצא לנו אדם משבט יהודה, ולא נוכל לצייר לעצמנו אדם מעשרת השבטים. אנחנו לא יודעים איך זה נראה, אנחנו גם לא יודעים איך נראה כלל ישראל אם אנחנו מצרפים אליו את עשרת השבטים. זה דמות חדשה, אחרת ממה שאנחנו מכירים עד עכשיו. כן, כשהם יתגלו, אז אנחנו כן נדע. כן, עשרת השבטים ישובו, אז העם היהודי יקבל אופי חדש. ודאי, כי עשרת השבטים זה שבטים אחרים, זה לא יהודה. אנחנו נתונים בהיסטוריה שהיא תחת, צריך להפעיל את זה, לא? תחת הדומיננטיות של שבט יהודה. מה? איך מוגבר הדמות
של כלל ישראל עם כל השבטים?
כן, אבל זה היה לפני הרבה זמן. זה היה לפני הרבה זמן. ומאז אנחנו לא זוכרים איך זה נראה. בוודאי שכן, אבל יהיה לו בעיות. זה כמו למשל עם יהודי אתיופיה, הם לא יודעים את התלמוד, כי הם התנתקו משאר העם היהודי לפני שהתלמוד נכתב. אז יש בעיה עכשיו, האם הם מחויבים לקבל את המסורת התלמודית, ובזה מידה הם יהיו מוכנים לקבל אותה? זה לא פשוט. כן? תארו לעצמכם יהודים שגלו עוד לפני שהיה פורים וחנוכה, עשרת השבטים. הם לא מדליקים נרות חנוכה והם לא קוראים את מגילת אסתר. יותר גרוע מזה, הם לא עושים סופגניות ולא מסובבים את הסביבות. כן? איזה מין יהודים אלה? כן? זה לא יהודים, זה בני ישראל. וגם סגנון החיים שלהם הוא שונה. כן? זה אופי אחר של יהודים. כן. והחידוש שקשורים שהשם הוא אלוהי ישראל, הכוונה שכל אחת מ-12 הזהויות ישראל היא זהות לגיטימית בתור בני ישראל, בתור בני אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו לא רגילים לזה. אנחנו רגילים לזה ששבט יהודה קובע את האופי של האומה. כן.
הונגרים, פינים ואסטים, אסטונים,
כן.
הם בעצם יש להם אותו שורש,
אותה שפה.
שפה דומה מאוד.
כן. אורל אלטאי. אורל אלטאי.
כן. אבל אז הבדל בינם הוא עצום בכל זאת.
נכון.
והבדל בין עשרת השבטים כשהם יבואו ובינינו עצום עוד יותר.
נכון.
אז למרות זאת אנחנו ממשיכים להיות עם אחד?
דווקא אז אנחנו נדע מי הוא אלוהי ישראל. עד עכשיו אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא רק בתור אלוהי היהודים.
שהשם הוא של כל...
אבל הוא מתגלה באופן שונה לכל אחד ואחד. כמו שאלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב, זה לא בדיוק אותו דבר. כן? אז איך שתופסים את הקדוש ברוך הוא ביהודה ואיך שתופסים אותו בנפתלי, זה לא בדיוק אותו דבר גם כן. נכון? ולנו חידוש, אנחנו סוף סוף נדע מי זה אלוהי ישראל.
למה להפיל את זה רק לאומה היהודית?
מה זאת אומרת?
לפי אותו השלכה
אקסטרנית. ודאי, יש גם אלוהי העמים, אתה צודק. כל אלוהי העמים מלילים והשם שמיים עשה. ואכן לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כן? אז יש אלוהים אחרים, אבל לא על פנה, מאחורה. כן? זה האופן שאני מתגלה להם. תודה.
אבל אנחנו צריכים להכיר את הזוהר?
אנחנו עתידים להכיר אותה. זה יחזרו עשרת השבטים. זה מפחיד, אה?
אבל מה עם האלוהים האחרים של העמים?
זה כבר בעיה שלהם, אבל גם הם.
אנחנו צריכים להכיר את הזהויות האלה של האלוהים.
ודאי, ודאי, ודאי. גם את זה צריך לדעת, אבל לא לעבוד להם. לא תשתחווה להם ולא תעבוד. אבל ברור שיש לנו איזו מגמה אוניברסלית, כן? הרי זה מה שאומר משה לבני ישראל. כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים. זאת אומרת, מי שהוא לכם השם אלוהיכם, הוא עבורם אלוהי האלוהים ואדוני האדוני. כן.
חשבת שזה
יהודה
שמרתם אתם.
נכון.
אבל שם יחזרו את עשרה השבטים, יהיה ככה או לא?
עדיין יהודה ייתן את הטון, אבל הוא ייתן את הטון מתוך התחשבות. כן, זה מה שקרה שעץ אפרים ועץ יהודה. והסיפים בעץ אחד, לא פשוט. כן. בלי שיהיו בתוך שבט יהודה נציגים של כל השבטים. אבל הדומיננטיות של שבט יהודה חזקה מאוד. ואז הסברנו גם שמכיוון ששבט יהודה נותק משאר העם, אז הוא היה צריך לפתח בתוך עצמו בחינות של שבט אפרים בתוך יהודה. כן, למשל בימינו אלה, מי שמקיים את היהוד יוסף בתוך שבט יהודה זה החילונים. כן? החילונים והיסוד של שבט יוסף, שבט אפרים.
זה
בשבט
אפרים שבקום יש את
המוסד
של שבט יהודה?
אני לא יודע איך הם הסתדרו. יש להניח שכן. אבל תחבר עכשיו את שני העמים, תראה איך זה יראה. סובך, כן. מה? זה החילונים? למה לא? נכון, לכן אמרתי שזה לא שבט אפרים, אלא אמרתי שזה בחינת אפרים שביהודה. כן, זה הכוונה. מעין זה היו צריכים לעשות.
אבל למה האופי של החילונים?
של יוסף.
יוסף, אפרים, כן, כן, ודאי, כן. כתוב, אפרים בעמים הוא יתבולל. נכון? הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו עוד. לכן, למרות שהיה אפשר לחשוב שלא הזכרנו, בכל זאת הזכרנו. יוסף בגימטריה ציון, זה הציונות, הציונות החילונית. אין יוסף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו. כן, משיח בן יוסף. טוב,
אבל דתיים גם כן ציונים, לא?
דתיים ציוניים זה בנימין. זה שזה יצירה מוזרה, מי שמנסה לאחד את חלקי העם. כן, מי יחד את יהודה ויוסף? בנימין. לכן אומר כך, שאצלם, אצל שבט יהודה, הכוח גלוי, ולפיכך אינו מדבר בעשרת השבטים הפרטיים, אלא בכוח שלהם שהוא נסתר ונעלם ולתי נמצא עד לעתיד, ואז יתגלה כוח עשרת השבטים ויהיה נמצא מה שלא היה נמצא קודם, ויהיו ישראל הכל אחד ומלך אחד יהיה לכולם, כי עתה כוח שלהם נסתר ונעלם כאילו אין עשרת השבטים במציאות, עד שלעתיד יתגלה כוחם, ולכך יעשה להם מחילות תחת הקרקע, כי הדבר שהוא נסתר הוא נסתר בארץ, ולכן המשל הוא קרקע. ועוד יתבהר בסמוך למה אמר דווקא עשרת השבטים, והבן הדברים האלו מאוד, כי הם דברים ברורים. לכך אמר שבאים תחת הקרקע עד הר הזיתים, והקדוש ברוך הוא עומד והוא נפקע הר הזיתים. ודבר זה כי הקדוש ברוך הוא מוציא הכוח אל הפועל, ודבר זה מוכן לו הארץ, שהיא מוכן לזה בפרט להוציא אל הפועל הן פירות הן שאר דבר. כלומר, בקיעת הארץ זה כינוי להוצאה מן הכוח אל הפועל, והר הזיתים מיוחד גם כן לדבר זה, ולכך אמר שהם באים עד הר הזיתים ושם נבקע הר הזיתים והם יוצאים אל הפועל לגמרי. מה יש בהר הזיתים במיוחד?
כן.
נכון, זה קברים. זה המתים, המתים שם.
לא, זה לא מעניין.
כן, אני יודע. ואמר, תשלוש, מה? לא, לא שני, אנחנו לא כל פעם שנדבר על הר הזיתים נזכיר את מה שאני אמרתי 5 פעמים על הר הזיתים. טוב, הלאה. ואמר, במדרש שם, בילקוט שמעון, כי 3 גלויות נעשו בהם. כן, הרי אלה גלו לנהר סמבטיון, אלה גלו לפנים מנהר סמבטיון, ואלה נבלעו בדופנה של ריבלקה. כן? מה זה 3 גלויות? כי באלו 3 נעשה הפירוד. האחד, הריחוק, כאשר הם גולים למרחוק. וכנגד זה אמר, כי אחד גלתה לסמבטיון, שהיא רחוק. השני, לא הריחוק בלבד, רק שיש דברים המפסיקים בינם ולמקום שגלו משם. זה הכוונה שהם לפנים מנהר סמבטיון. השלישי, שגלו בין האומות ונבלעו ביניהם, עד שלא נודע שהם 10 השבטים, וזה נקרא שנבלעו לשם, כי הבליעה היא בתוך אחר. כנגד הריחוק אמר, זה טעות דפוס, כנגד הריחוק אמר שגלו עד סמבטיון שהוא רחוק ביותר, וכנגד שיש דבר המפסיק בין ישראל וביניהם אמר שגלו לפנים מנהר סמבטיון, וכנגד אותם שנבלעו בין האומות אמר נבלעו בריבלתה. ומפני כי יהודה ובנימין היו יושבים קרוב לירושלים שהיו עיקר ארץ ישראל, לכן נחשבו יהודה ובנימין עיקר, ועשרת השבטים הם תוספת. ולכך כאשר גלו אותם שהם עיקר נשארים היו כך, אבל אותם שהם תוספת כאשר גלו התרחקו לגמרי ונבדלו מהם. ופליגי למאן דאמר הם עתידים לחזור, שלא יחזרו לחשיבותם הראשונה. מי שאומר שעשרת השבטים אינם עתידים לחזור, לא שהם לא עתידים לחזור, אלא שלא חוזרים לאותם חשיבות. ולמאן דאמר שעתידים לחזור, שיהיו חוזרים למעלתם מול חשיבותם כראשונה, כאשר היו בתחילה יחזרו, אף שהגיעו למקום רחוק, או שיש דבר המפסיק, כמו שהתבהר או שנגיד.
אבל אם ריבלת, התבוללו לגמרי,
איזה
מנהל.
וישוב.
מה?
וישוב.
זה בטוח. אין גרסה שאומר שלא
ישובים. בכלל, זה הוא הסביר לפני כן, זה כבר 3 שבועות שאנחנו לומדים את זה, הוא הסביר שאין דבר כזה שלא יחזרו בכלל.
לא הייתי, לא הייתי.
זה בסדר, אפשר להגיד לא הייתי, אז אני כבר לא כועס. טוב, בסדר. פרק למדה. במה שקדם, התבהר כי כל הוויה חדשה הוא הפסד הוויה ראשונה. כל פעם שיש דבר חדש צריך קודם כל להפסיד את הדבר הקודם.
למה? אפשר לעשות אינטרציה ולהיבנה על זה.
כן, אבל גם כשאתה בונה בתוך משהו אתה מפנה מקום מסוים בתוך הדבר הקיים. למשל, אם אתה שוטל, אתה עושה הרכבה, אתה שוטל ענף בתוך שורש, אתה צריך לעשות איזושהי פציעה כדי שהענף ייקלט. ברור?
כן.
זאת אומרת שאתה באיזשהו מקום מפנה קצת מההוויה הקודמת, אתה מבטל אותה במקצת על מנת לתת מקום להוויה החדשה. כל דבר, כי כל דבר כשהוא קיים הוא מציאות, אז הוא ממלא את כל המקום של המציאות.
לא, אתה יכול להוסיף למציאות.
גם התוספת היא דוחקת את רגלי המציאות הראשונה, ודחיקתה היא ביטול.
נכון.
כן, עד עכשיו היה רק בן אדם אחד, עכשיו יש שניים. כלומר, עד עכשיו האדם האחד מילא את כל החלל של ההוויה. עכשיו יש אדם אחר, האדם האחד כבר לא ממלא את כל חלל ההוויה. יש עוד אחד. לא?
וככה
סיפרנו
שאימא לא רוצה.
זה מובן, לא?
למשל.
אין מקום פנוי. אין מקום פנוי. זאת אומרת, אם אני האדם היחיד בעולם, אז אני ממלא את כל העולם. כלומר, כי כל העולם כולו הוא שלי.
זה המון אני.
זה נכון.
זה נכון.
זה כל זה, זה הרחבה של הגבולות של האני. ברגע שיש עוד מישהו, חצי העולם כבר לא שלי. לפחות חצי. זאת אומרת, מישהו מילא את החלל.
זאת אומרת, כלל.
בדיוק, קין והבל. כן.
מעשה גדול של האנושות, פיתחו רפואה.
שמה?
פיתחו רפואה, כל מיני אביזרים להולדת ילדים.
ואז מה?
מעשה גדול של האנושות.
והתגברות על עצמם.
נכון, נכון, נכון.
כאנושות.
לכן יש מצווה פה. מבחינה פסיכואנליטית עקידת יצחק זה מעשה גדול, זה ההתגברות על הרצון להרוג את הבן.
לכן זה עקידת השחיטה.
מעניין. הרי בכל החברות הפרימיטיביות או שהיו הורגים את הילד או שהיה איזשהו כופר שהיה צריך לשלם כדי שהילד יחיה. זה אחד הטעמים המקורי, הקדמונים ביותר של הברית מילה. הברית מילה בשבטים הפרימיטיביים זה מס שהאבא גובה. מה? כן, האבא גובה. אתה נולדת, אם כן דחקת את רגליי, אז אני לוקח ממך משהו.
מה בברית מילה אני לוקח?
את האורלה.
מה אני עושה עם האורלה?
לא יודע, אני עושה כל מיני דברים.
אם היו אומרים ששנה ראשונה כשהוא הולך, אז הוא...
אני מראה לך שאני פה הבוס. אגב, בהרבה חברות פרימיטיביות יש בשלבי ההתבגרות כל מיני ייסורים שצריך לעבור בכוונה. כן? זה מין נקמה. מבחני
בגרות.
כן, זה מבחני בגרות. כן? השבעות. כן?
זה... כן?
גם אני מסכימה כי זה באמת לוקח את המקום. קצת מהמקום של האבא, הילד שלי.
אבל לא של האמא, בסדר.
לא, ביחס לאמא, שהיא מחנך, שהיא עסוקה למשהו אחר מבעלה. היא מחלקת את הטיפול ואת האהבה. אבל לעצמה היא לא מחלקת שום דבר אף פעם, אז...
כי האמא היא תמיד אלטרואיסטית.
לא, כי זה לעצמה, מישהו אחר ייתן לה.
הבנתי.
נכון, הבעל היא יחלק.
כן, אז עכשיו, זה כמובן אין איזה שום קשר לברית מילה היהודית. הברית מילה היהודית זה אדרבה, זה ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, זה מתוך שמחה וכו' וכו', כן?
וטוב שעושים את זה מוקדם.
כן, אבל השורש, נגיד, בנפש הפרימיטיבית הזה, יש עדיין שבטים בעולם שעושים ברית מילה על היסוד הזה. אנתרופולוגים חקרו את זה.
אז למה מתאימה הגדולה של העקידה ככה?
אז הגדולה של העקידה זה שהוא לא נשחט.
אז למה זה מתאימה אחרת?
מה? השם אמר לו. בסוף לא שחט. כלומר, זה בדיוק המעלה של העקידה. היא העבירה את העולם מן המדרגה האלילית אל אמונת הייחוד. כן? שנאמר, אל תשלח את חייך. איפה היינו? אני לא צריך את חוקרי המקרא, בשביל מה צריך את חוקרי המקרא בשביל זה?
הם עושים את ההשוואה שהיהודים לקחו מהסביבה את
זה. הם חושבים, בעלי ביקורת המקרא, שכשהם אומרים דברים כאלה הם אמרו משהו מאוד חכם, כי הם חושבים שזה כפירה לומר את זה. אבל אם הם היו מבינים שזה לא כפירה לומר את זה, אז יכול להיות שהם כבר היו מתייאשים להגיד דוקטורט מכאלה. הם חושבים שזה כפירה, זה מאוד נהנים. אם תגיד להם שגם הרבנים אומרים את זה, אז יגידו, אז בשביל מה עבדנו כל כך קשה? הרב בן המוזג היה הראשון שעמד על הנקודה הזאת, כן? שהראה שכל העובדות שנחקרות על ידי מחקר המקרא, הם אדרבה, הם הכוונה הפנימית של המקרא. ולכן אדרבה, אז במקום שזה יהרוס את האמונה, זה מחזק את האמונה. בוודאי. אגב, גם מה שהרב קוק מסביר בהדר העיקר, שהתורה היא תורת האדם, ובוודאי שהתורה לא תינתן בחברה שאיננה ראויה להבין את חוקי התורה, ולכן בוודאי שצריכה להיות בתרבות הקודמת למתן תורה איזושהי התקרבות לקראת החוקים של התורה על ידי אנשים ישרים וצדיקים כגון חנוך ושם ועבר וכדומה, ובוודאי שדבריהם היו קרובים לדברי תורה, שאם לא כן התורה לא הייתה ניתנת. ואם לא תאמר כך, יש קושיה, למה התורה לא ניתנה בראשית האנושות? אלא אתה רואה, עצם זה שהתורה ניתנה אחרי כך וכך זמן, סימן שהייתה צריכה האנושות להיות ראויה לך. כן? זה מה שאומרים. ראוי היה יעקב אבינו שתינתן תורה על ידו. אז למה לא ניתנה? שלא היה דורו זכאי לכך. מי זה דורו של יעקב?
בניו
זה הדור הבא. זה כל הגויים. זאת אומרת, האנושות עוד לא הייתה ראויה לזה. אם כן, אם התורה ניתנה בימי משה, זה סימן שהייתה זכות מיוחדת לגויים שהתורה תינתן לישראל. ואנחנו מוצאים גוי אחד שהוא נציג של העלייה התרבותית הזאת במתן תורה, יתרו. נכון? אז אם כן, זה בדיוק מה שאומרים בעלי ביקורת המקרא, רק שבמקום שזה יהיה כפירה גדולה, זה אמונה גדולה, בליקוט הניצוצות, עליית כל הארץ.
למה נלחמים בהם?
לא צריך להילחם, זה בדיוק מה שאני אומר. מה? בדיוק. אפילו מלאך רע או נאמן. טוב, אז לכן, דיברנו אם כן שכל הוויה חדשה,
פתוחה.
מה?
פתוחה. גם הפסד. וכך אמרו.
הוא הפסד, הוויה הראשונה. ולפרח הוא הגורם שיהיה היעדר הוויה בעולם קודם שיתגלה המשיח. כלומר, המסקנה היא, אם ימות המשיח זה הוויה חדשה, אם כן, הכל חייב להיות גרוע לפני ימות המשיח. כי צריך לפרק, להגיע לקצה הסרט של כל מה שהיה עד עכשיו. אין כל דבר קשה לכוחו. ואז זה מזמין הוויה חדשה, וזה מסביר את כל המדרשים האומרים שיהיה גרוע במות המשיח.
זאת אומרת, הוויה הקודמת היא צריכה
להימחק.
להימחק עוד לפני שהם...
בדיוק. בלעדה אי אפשר למשיח לבוא.
עוד לפני שהוויה הבאה עתידה להגיע?
בדיוק. כמו שלמשל גם לפני שהילד מתהווה בתור רחם אמו, יש מקום פנוי בשבילו. כן? אם אין מקום פנוי, אין ילד. נכון? אז זה מה שאומר כאן. כן? צריך שיהיה היעדר הוויה בעולם קודם שיתגלה המשיח, עד שיהיה כאן הפסד הוויה הראשונה, ואז יתחיל ההוויה החדשה. ומכאן יוצא לנו כלל גדול, כל פעם שגרוע, סימן שזה יותר טוב. כן, לכן הרב קוק מסתכל על דורנו, על כל המשברים של דורנו, בתור מחיקת העולם הקודם, כדי שיבנה עולם אחר. ולכך אמרו בפרק חלק, עכשיו הוא מביא את כל האגדה הידועה, אמר לו רב נחמן לרב יצחק, מי שמיע לך, אולי שמעת, אמת עתה בר נפלה, מתי יבוא בין הנפלים? מה? שיעה, כן, מה? אמר לו, מן בר נפלה, מי זה בין הנפלים? אמר לו, משיח. משיח בר נפלה קראת לה? אמר לו, תכתיב ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. הנה, אתה רואה, כתוב בעצמו, קורא למשיח, נופל. אמר לו, אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, דור שבן דוד בא בו, תלמידי חכמים מתמעטים, והשאר עיניהם קלות ביגון והנחה, וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות. עד שהראשונה פקודה, שנייה ממהרת לבוא. עוד שם תנה רבי יהודה אומר דור שבן דוד בא בו בית הוועד יהיה לזנות. מה זה בית הוועד? איפה שמתקבצים החכמים.
זה לא
סנדרין? לא דווקא. אם יש סנדרין, אז הסנדרין זה בית הוועד.
בגבוה לצד.
לא, לא, דיבר איפה שהחכמים, הרבנים. הרבנים מתקבצים שם. והגליל יחרב.
גליל?
אתה קורא בפנים או אתה לא קורא בפנים? כתוב גליל. נכון? והגליל יחרב. והגבלן ישתומם. מה זה הגבלן? הגולן, הגולן, כן? הגולן ישתומם, או ישום, או לפגן. ואנשי גליל, יש אומרים, אבל הגרסה אצלנו זה אנשי גבול, יסובבו מעיר לעיר ולא יחונן. הגמרא מסביר, לא ירחמו עליהם. מה זה אנשי הגבול? חכמים אומרים, בגמרא, אלו תלמידי חכמים שמשימים גבול לדבריהם. לא אכפת מתלמידי חכמים. וחוכמת הסופרים תשרח, ויראי חטא ימעשו, ופני הדור כפני הכלב, והאמת נעדרת. שנאמר, ותהי האמת נעדרת. מהי ותהי האמת נעדרת? אמרי דבריו מלמד שנעשית עדרים, עדרים, והולכת לה. מהי ושר מרע משתולל? הרי המשך הפסוק של ותהי האמת נעדרת, נעדרת זה ושר מרע משתולל. מה זה אומר? שר מרע? לא, אדם ששר מרע, שמתרחק מן הרע, משתולל על הבריאות. כלומר, לא יכול לסבול את מה שקורה. כן? אמרי דבר רבי שלה, כל מי ששר מרע משתולל על הבריאות. תניה, רבי נהוראי אומר, דור שבן דוד בא בו, נערים ילבינו פני זקנים, וזקנים יעמדו לפני נערים, ובת קמה באמה, קלה בחמותה, ופני הדור כפני הכלב. תניה, רבי נחמיה אומר, דור שבן דוד בא בו, העזות תרבה, והיוקר יעוות, והגפן ייתן פריו, והיין ביוקר, ונהפכה כל המלכות למינות. ואין תוכחה, ואין תוכחה. מסייע לי לרבי יצחק, דאמר רבי יצחק, אין בן דוד בא, עד שתהפך כל המלכות למינות. אמר רבה, מה יקרה, מאיפה זה כתוב? כולו הפך לבן, טהור הוא. עד כאן, אם כן, הציטוטים מפרק חלק. זה ציטוטים חלקיים, כן, המהר"ל מדלג על כמה שורות, אבל באופן כללי, המטרה של כל הביטויים האלה זה לומר שבימות המשיח יהיה גרוע. טוב, ביאור הדברים אלו, דע שנקרא בית מלכות, מלכות בית דוד סוכה. למה? למה לא בית? זה בעצם השאלה, שהדיוק של המהר"ל זה סוכה ולא בית. מה?
זה
הרעי. זה הרעי, יפה. מה זאת אומרת הרעיות? הוא מסביר את זה יפה מאוד. כל מלכות נקרא בית, כמו שפרשו חז"ל, ויעש להם בתים, בתי כהונה ומלכות. לפי שהדבר שהוא מציאות חזק בעולם נקרא בית, שהוא בניין קבוע. וכן המלכות נקרא בית מפני החוזק והקביעות שיש למלכות. וכמו הכהונה נקרא בית מפני חוזק הכהונה שהוא השרה לעולם. ולפיכך קרא מלכות בית דוד סוכה, לפי שמלכות בית דוד הוא מלכות אלוהי, לא כמו שאר מלכות שהוא חול. ולפיכך לא קראו אותו בית שהוא בניין קבוע, כמו הדברים הטבעיים שהם בעולם קבועים, אבל הדברים האלוהיים אינם בעולם הזה קבועים, רק הם ארעי, כמו הסוכה שהיא ארעי. ולפיכך, קיימה לן סוכה דירת ארעי בעינן, מפני שהסוכה מצווה אלוהית, ראויה שתהיה הדירה שבה ארעי ולא קבע. זאת אומרת, דבר שנאמר עליו שהוא סוכה, דבר שנאמר עליו שהוא ארעי, זה סימן שעמידתו לא מכוח העולם הזה, אלא עמידתו מן העליונים דווקא. זה הרי
בעולם הבא זה יהיה קבוע הדבר האלוקי?
אז העולם הבא נקרא בית, כי האדם הולך אל בית עולמו. נאמר למדנו את זה במסכת פרק קטן, אתה זוכר? שבוע שעבר. ולפיכה קיימה לן סוכה דירת קבע ארעי בעינן, מפני שהסוכה מצווה אלוהית, ראויה שתהיה הדירה שבה ארעי ולא קבע. ואמר, עכשיו הוא יוסיף, זה עוד דיוק, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. הבית, כאשר נופל, נתבטל עניינו הראשון שהיה לו. ואם חוזר לבנות, הוא בית חדש. אדם היה לו בית, נפל הבית, בונה בית חדש. זה לא אותו בית, זה בית אחר. ולא נקרא שהקים בית נופל, שכבר נתבטל. רק אילו בנה בית חדש מתחילה. אבל הסוכה שאינו בית, שהוא בניין גמור וקבוע, ובקלות הוא חוזר ומעמידו. כלומר, סוכה בהגדרה זה דבר שאיננו צריך לעמוד. לכן, כשאני מקים מחדש את הסוכה, זה לא שבניתי בניין חדש. זה רק היה פירוק זמני, ואני עכשיו שוב בונה.
כל נפילה של סוכה בעצם זה לא נפילה.
יפה. אין סוכה נופלת באמת. כל סוכה נופלת זה כדי שתקום. יפה. אז זה מה שאומר כאן. אבל הסוכה שאינו בית, שהוא בניין גמור וקבוע וקלות, הוא חוזר ומעמידו, לכך אם נפל, שייך בו הקמה, והוא חוזר לעניין הראשון בקלות. וכן מלכות בדוד, שהוא עומד להקמה אחר נפילת המלכות, נקרא המלכות סוכת דוד הנופלת. ואף בשעת נפילתה יש עליה שם סוכה, כיוון שהסוכה עומדת להקים אותה, וקרוב מאוד הוא להקימו בקלות.
אבל יש מחזוריות שנפילה כל הזמן, ואני רוצה להפסיק את זה.
מה?
את הנפילות.
אי אפשר להפסיק את הנפילות. אלא אם כן תעבור למציאות אחרת, שבו זה הסוכה של עולם הבא. כלומר, בעולם הזה הסוכה נופלת עד שמגיעים לחיי העולם הבא. ומה שקורא, ימות המשיח, כן? שזה כבר מציאות חדשה. לכן אומר, ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת. מכאן ואילך היא לא תיפול. כי זה כבר ביום ההוא. מה? כמו שהוא אמר לפני כן, שמדינה ליהודים, הוא הסביר את זה, לגבי יעקב ועשיו, זה כמעט אנטיתזה. היהודים לא מסוגלים לנהל מדינה, בגלל שמשורש יעקב. כן, יעקב, האחיזה שלו בעולם הזה היא חלשה. מה שאין כן, עשיו, אצלו, מדינה, זה אוויר לנשימה, הוא לא יכול בלי זה. ולכן, תמיד היהודים, הוא הסביר את זה, אמר על. כן, כל פעם שהייתה להם מלכות, זה היה לזמן קצר. עד ימות המשיח, ימות המשיח, זה כבר עולם נבדל, זה עולם אחר. אז זה כבר הזמן שלנו.
כן. כל
מוכות שהייתה
ליהודית,
זה
יעקב, לא?
כן, זה קצת ניסיון להיות ישראל, אבל אף פעם לא היינו ממש ישראל. ישראל ייקרא שמך. אתה תהיה ישראל, אתה עוד צריך לזכות לזה. עוד לא זכינו לזה לגמרי. ולכן שם יעקב ועדיין הוא נתבטל מישראל. אנחנו עדיין עם חולשה ביחס לאחיזה בעולם הזה. זה אפילו בא לידי ביטוי בממשלה שלנו. לא. זה לא מקרה. כלומר, היהודים לא מרגישים טוב עם מדינה. מה?
אני אומר, לא רק בממשלה, בכלל, היהודים נחשבים אנשים חכמים בכל העולם, אבל מבחינה פוליטית, אף פעם לא...
אפס, אלא אם כן, זה להיות שתול, זהו, כיועץ אצל המלך הגוי. כי המלך הגוי, זה מובן מאליו, יש לו מדינה. מה?
זה.
ואז? כן, בדיוק. עד שתולים או את השתדלן או את הבן שלו...
אין ספור פעמים, יהודים הגיעו למדרגה גבוהה ויותר ב... באומות העולם, אצל עשיו
דווקא. כן,
קיסינג'ר, דיזראלי וכו'.
נכון.
אבא בנאל, אצלנו בבית...
לא הולך.
לא הולך.
צריך לשלוח, אפילו שגריר לפינלנד, אנחנו מסוגלים לשלוח. מה?
רוסיה קומוניסטית?
מה? קומוניסטית? ברוסיה קומוניסטית? ודאי. ידוע שכשלנין היה יוצא מהפוליטבורו, יכלו להתפלל מנחה, היה מניין. את תדעי לך שכשהייתה המהפכה הרוסית והודיעו את זה לפרנס יוזף כשר אוסטריה, אז הוא אמר, מה? זה ברונשטיין מהקפה שעשה את זה? מתכוון את רוצק, כן? כן, ידוע, ברונשטיין זה...
טרוצק.
זה... לא, דווקא המהפכה הרוסית זה סימן להצלחה יהודית רצינית. כי זה היה אצל הגויים. אצל הגויים, אפשר לעשות כל מיני דברים. ומה שכנראה הפיל את הצער זה שלא היו לו יהודים מסביב. לכן מלך מרוקו הבין את זה טוב מאוד, כן? קשה למצוא ערבי ליד מלך מרוקו.
באמת?
כן. מוקף יהודים, אפשר? כולם. כן, כולם יהודים אצלו.
באמת? אבל אני חושבת שגם הוא יהודי. לא, אני חושבת שאמא שלו יהודייה. עכשיו אתם אותו לדבר על התורה. לא, אני שמעתי ממה הרבה הרבה הוא יהודי.
אז יודעת שגם האוצטונג היה יהודי? אז יודעת מה ההוכחה? אדם שהצליח לעשות כזאת מהפכה, מה? מוחמד החמישי, טוב, מי יודע, אפשר להעלות אותו באור, לשאול מה? טוב, עכשיו אנחנו עוברים לאורות.